שלום לכם, ואחר הצהריים טובים צופינו וצופותינו בערוץ We Act. אני אלון מיטב, ואנחנו הולכים היום קצת לדבר על מה שיש ומה שאין. קצת לשיר, זה יהיה שידור יחסית קצר. אוקיי, נתחיל מההתחלה. חלקכם מכירים אותי מגשם כבד, שזה איזושהי יוזמה שהייתה ניסיון ליצור איזושהי רשת עצמאית. הייתי רוצה לספר לכם איזשהו משהו אישי, כחלק מהסיפורים שאני אספר היום. קיבלתי טלפון לפני שבוע ממשרד התקשורת, והם עצרו את התהליך הזה. ככה שאנחנו נעשה חישוב מסלול מחדש, ונגיש לכם משהו טוב יותר, שכן מסתדר, אפילו עם הסיסטם, באיזושהי צורה. אז זה חלק מה שאני רוצה לדבר עליו, כי אנחנו מדברים על לצאת מהמטריקס, ויש את הסיפור האישי שלי, את היציאה האישית שלי מהמטריקס, כן, האותיות שאתם רואים פה מאחורה, זה בעצם הדרך שלנו לבטא את העובדה שאנחנו מודעים לשקר. לכן שמנו מאחורה את האותיות, כי אנחנו בעצם אומרים, כן, בזה שאני שם את הרקע הזה מאחורי, אני אומר, שימו לב, אני מודע לשקר, אנחנו מדברים על השקר כדי לחשוף ולצאת לאור. אז אני ניסיתי לצאת מהמטריקס בכל מיני דרכים. גדלתי בבידתי, היה לי פעם פאות ארוכות, כיפה גדולה, בגיל 15 הייתי בכלא על מכות עם שוטרים והתקהלות אסורה והפגנות נגד ההתנתקות, חסמנו כבישים. עשיתי כל מיני דברים מעניינים, הייתי בצבא, יצאתי מהצבא, הייתי בחברון, עשיתי כל מיני דברים so far, כל מיני ניסיונות כאלו ואחרים, ללכת עם הסיסטם, ללכת נגד הסיסטם. גשם כבד יוזמה ברוכה מאוד, שהיא הייתה איזשהו ממש ניסיון לייצר תקשורת חופשית. משרד התקשורת עצר אותנו, אז קודם כל אמרנו, אין בעיה, אנחנו אנשים שומרי חוק, אנחנו פעלנו לפי הספר, רוצים שאנחנו נעצור, אנחנו עוצרים. קודם כל, אנחנו לא באנו לעשות בלגן, אנחנו באנו לשחרר, לא להילחם, לא להתנגח, אנחנו באנו בתנועה שהיא פותחת. וכיוון שאנחנו מודעים לחוקי הבריאה, ואנחנו מודעים לעובדה שהאור והחושך עובדים יחד, זאת אומרת, כמו שלאור אין את הרשות לעשות כל מה שהוא רוצה, גם לחושך אין את הרשות לעשות כל מה שהוא רוצה, כן? כלומר, יש מלחמה. כן? המלחמה היא לא בין האזרחים לממשלה. המלחמה איננה בין, נקרא לזה, האילומנטי לאנשים החופשיים. המלחמה היא בין כוחות האור, הרצון לתת, הרצון להיות בשירות, לבין כוחות החושך, הרצון לקחת, הרצון לקבל, אוקיי? בין הנשמה למה שאנחנו קוראים לו אגו. עכשיו, זה לא טוב ורע כמו כואב ונעים. זה יותר כמו יין ויאנג. אלו שתי מהויות שיחד מרכיבים את מה שאנחנו קוראים לו מציאות. עכשיו, כשאנחנו נוברים במציאות הזו, בחיינו האישיים, זאת אומרת, כשאני קם בבוקר ועושה את מה שאני עושה, מכין קפה, שותה את הקפה שלי, הולך, עובד, מרוויח כסף, משלם, מקבל, קונה מוצרים, מתקשר, מדבר, עושה, זז, כל הדברים האלו הם חלק מהמטריקס, הם חלק מהרשת שבה אני חי בתור בן אדם, בתור יצור בעל קפה, כך וכך חושים, תלוי איך אתם סופרים, 6, 8, 10, 16, במציאות שיש בה שלושה מימדים. אורך, כן? או אורך, תלוי איך אתם מסתכלים על זה, אורך, רוחב ועומק. אוקיי? כמו כל קובייה. בכל קובייה, אוקיי? בכל קובייה שהיא, יש שלושה מימדים. יש את האורך, או גובה, תלוי איך אתם מסתכלים על זה, יש את הרוחב ואת העומק. אפילו כרגע, במסך יש את הרוחב של המסך, את הגובה שלו ואת העומק. זאת אומרת, אתם רואים עכשיו שיד אחת קרובה ויד אחת רחוקה, נכון? זה המימד של העומק. אלו שלושת המימדים שאנחנו חיים בהם ביום יום שלנו. זה לא רוחני, זה לא משהו שהוא מטאפיזי, זה משהו נורא טכני ומדעי, אפילו מתמטי, הייתי אומר. במציאות הזאת, שיש בה שלושה מימדים של אורך, רוחב ועומק, אנחנו קמים, זזים, פועלים, שרים, צוחקים, חיים. והפרדוקס הוא שהמטריקס בעצמה, היא מצד אחד מגיבה אלינו, ומצד שני דוחפת אותנו אל מחוץ לגבולות. היא כביכול גם נותנת לנו את מה שאנחנו רוצים, אבל גם נותנת לנו מה שאנחנו צריכים. זאת אומרת, כשאני מתפלל לבורא, כן, מה שאנחנו קוראים לו המציאות או מטריקס, הבורא הוא לא רק המטריקס. המטריקס זה רק השכבה, הבועה, הבלון שבו אנחנו חיים. הבורא למעשה כולל בתוכו את כל השכבות כולן. Okay? אבל לפני שאנחנו נמשיך ונצלול עם סרטונים מעניינים וכתבות ודברים שקורים כרגע במקומות כמו צרפת וכולי, כל מיני הפגנות נגד התו הירוק של שוטרים, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נתחיל לשיר ככה קצת, נתחיל לשיר, אנחנו נעשה את זה, נעשה ככה, בוא נראה, נעשה מסננים ו נסדר לנו פה כדי שאני אוכל כל פעם לעבור בין השירה והדיבור. אז הנה אני מוריד את המסנן כדי שאני אוכל להתחיל לשיר. השיר הזה הוא של סיני תור, אח יקר ומוכשר, איש אהוב מאוד. השיר הזה הוא מתוך שירת ההלל. אני עושה אותו בגרסת country.
Oh,
זה היה פיתחו לי שערי צדק של סיני תור, האח היקר. איש מקסים, איש מדהים. חפשו אותו ביוטיוב, חפשו אותו בפייסבוק, פשוט חפשו אותו בכל מקום, כי הוא פשוט איש מדהים. אז אנחנו עכשיו נתחיל, כך אם כבר דיברנו על פיתחו לי שערי צדק. מה זה שערי צדק? מה זה צדק? צדק זה אמת, נכון ולא נכון. יש נכון ויש לא נכון. יש, העולם הוא קשקוש שנוצר מאיזה פיצוץ גדול שקרה לפני איזה 5 מיליארד שנה, והאדם הגיע מהקוף, שזה חרטה בפיתה, ויש את האמת, יש את הצדק, שזה העולם הוא מישור, עם רקיע, אפילו עם כמה רקיעים, שנוצר על ידי בריאה, מתוכננת, חכמה, שהיא למעשה איזשהו אקט, מעשה, שנוצר במחשבה תחילה, סוף מעשה במחשבה תחילה, כן? העולם נברא בעשרה מאמרות, כלומר מישהו אמר אותם, היה מישהו שהיה צריך לומר אותם, ויהי אור, כתוב, ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור, כלומר, אלוהים, שזה הוא או הם או היא, זה כבר שאלה אחרת לשידור אחר, אמר, אמרו, אמרה, ויהי אור, פעולה מתוכננת מראש, עם מחשבה, כן? לא איזשהו פיצוץ רנדומלי. אז פיתחו לי שערי צדק, כלומר, פיתחו לי את השערים שבהם בעצם, כן? מה זה צדיקים? צדיקים יבואו בו. צדיק זה לא אחד שלא עושה טעויות. כתוב, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. צדיק זה לא אחד שלא חוטא. צדיק זה לא אחד שתמיד אומר את האמת. צדיק זה אחד שחי את הצדק. זאת אומרת, הוא מחפש, הוא מבקש. מבקש את האמת. הוא מבקש את הצדק. אם אתם כרגע יושבים בבית ומסתכלים על החדשות ורואים את השקר, אתם צדיקים וצדיקות. לא כי אתם כן מקיימים מצוות או לא מקיימים מצוות, זה חוץ המייסה. צדיק, צדיקה, אלו הם אנשים שמבקשים צדק, מבקשים אמת. כלומר, אם אתם מבקשים שיפתחו לכם את שערי צדק, כן? אב ובם, עודה, יא. כלומר, כשאני עובר בשערי הצדק, אני נמצא בהודיה, אני נמצא במצב שבו אני, כלומר, גם בהודיה של, כשאני אומר תודה, כשאני מודה, כן? מודה אני לפניך, זה גם תודה, כלומר, אני מודה לך על מה שקרה לי בחיים, אבל זה גם אני מודה. די, סבבה, אני מודה, ניצחת. מודה, מודה, אתה ניצחת, אתה המלך, אתה הבורא, אתה המלך. אתה המלך, ואנחנו ילדיך, אנחנו עבדיך, אנחנו צאן מרעיתך. עכשיו אנחנו נעבור לסרטון ממש ממש מגניב, של אח יקר שנקרא אבישי ספיר, שיש לו ערוץ שנקרא Back to F.E. אז הסרטון הזה הוא מתוך ערוץ היוטיוב שלו, סרטון שהורדנו מתוך ערוץ והכנסנו פה לתוכנה, כדי לחפש אותו פשוט תרשמו Back to F.E. ביוטיוב, אתם תגיעו לשם בקלות. זהו, תנו לכם, אני אחזור אחרי הסרטון.
בואו נדבר על זה רגע. שמי אבישי, ומי שמכיר אותי יודע שעד לפני כמה שנים הייתי מאוד מוקסם מכל מה שנחשב מדע. קיבלתי את הקונצנזוס המדעי וכל מה שאמרו לי באופן אוטומטי, לא שאלתי שאלות, לא הטלתי ספקות, ובכלל לא העזתי לחשוב על דברים בעצמי. לימדו אותי לסמוך באופן עיוור על כל גורם רשמי מבלי לדרוש ממנו הוכחות. דאגו לומר לי שהם, המדענים, כבר יודעים הכל ושאני יכול לסמוך עליהם בעיניים עצומות. לימדו אותי להעריץ את כל מה שמגיע מהמוסד האקדמי ולחשוב שזו האמת האבסולוטית, ומי אני? זה הם שמחליטים. כי לי אין את הכלים להגיע למסקנות בעצמי ועדיף להשאיר את החשיבה למישהו אחר. אבל בשנים האחרונות קורה דבר מאוד מעניין בעולם. התודעה מתרחבת ומשתנה. בכל העולם נוצר שינוי תודעתי שהזיז הצידה לרגע את כל מה שגדלנו עליו. השינוי הזה נותן לנו את האפשרות לחשוב על הכל מחדש ולהחליט בעצמנו מה נכון ומה לא. השינוי הזה נתן לנו אישור להשתמש באינטואיציה שלנו, בהיגיון שלנו ובשכל הישר. עכשיו, איך כל זה קשור לבורא? האם שאלתם את עצמכם פעם למה היה לנו כל כך קל לקבל את זה שהאדם הגיע מהקוף? שהאבולוציה היא זו שהביאה אותנו לפה לאט לאט במשך מיליוני שנים, שהעולם שלנו גרגר אבק חסר משמעות בתוך איזשהו חלל אינסופי עם אין ספור עולמות אחרים וגלקסיות רחוקות, ומי אנחנו בכלל מול כל הדבר העצום הזה? תמיד אמרו לנו שבהתחלה היה פה כלום, ואז הכלום הזה התפוצץ בחלל, וסידר את הכל בצורה כל כך מושלמת, כך שכולנו יכולים להתקיים פה ממש בכיף. אז הפיצוץ הזה, כך אומרים, קרה בפוקס ויצר את הכל. הוא זה שיצר את המים, את האדמה, את השמיים שמעלינו, את העננים, את תופעות הטבע המרהיבות ביופיין שניתן לראות כמעט בכל פינה סביבנו. מקורות מים מתוקים שמשקים יערות גשם שלמים ואת כל בעלי החיים והצומח. למעשה יש כאן מערכת אקולוגית שלמה שעובדת נונסטופ ומזינה את עצמה רק מעצם קיומה, וכל זה תוצר של פיצוץ? ומה איתנו? בואו לרגע נסתכל על מבנה העין. העין האנושית יותר מורכבת באלפי מונים מהמצלמה הכי יקרה בעולם. יש בה עדשה חכמה, מנועים מכניים ביולוגיים, חיישני אור ותנועה, שרירים מתוחכמים שמחוברים למערכת עצבית וחשמלית סופר מתקדמת, מנוע פוקוס אוטומטי מתוחכם יותר מכל מערכת אלקטרונית שאי פעם תכירו, וכל זה רק בעין אחת. יש לנו שתיים כאלה. וביחד הן מאפשרות לנו לראות את העולם הצבעוני שלנו בתלת מימד, להבין את המרחב שסביבנו ולתפוס את המציאות מבלי שום מאמץ, ואנחנו אפילו לא מודעים לזה. מהרגע שהגענו לעולם ופקחנו עיניים, אנחנו פשוט רואים. ואנחנו, כפויי הטובה הגדולים בהיסטוריה, בחרנו לחשוב שהכל הגיע מפיצוץ. העולם שלנו מלא ברמזים בולטים שמעידים על קיומו של בורא. אנחנו לא כאן בטעות, והעולם הזה מאוד מיוחד. כל כך מיוחד שאני בספק אם יש עוד עולם כזה במקום אחר. אז אמרו לנו שאנחנו עבודים על כדור שמסתחרר בחלל ללא מטרה, שאנחנו קטנים, חלשים וחסרי משמעות, שיצאנו מתוך שלולית וזחלנו במשך אבולוציה שלמה עד שהגענו לכאן. יש עוד הרבה עולמות כמו שלנו ואין ספור גלקסיות ויקומים, ובעיקר אף אחד לא ברא אותנו. אנחנו פה למה? כי היה פיצוץ. אז זהו שלא. תרשו לי לומר לכם מה הגיוני בעיניי. אנחנו לא סתם כאן. אנחנו כאן כי מישהו רצה שנהיה כאן. מישהו רצה שנחיה, שנאהב, שנגדל את הילדים שלנו כאן. מישהו נתן לנו את השמש, את הירח ואת האדמה שלרגלנו. מישהו נתן לנו את האוויר ואת הזכות לנשום אותו. מישהו נתן לנו שכל אנושי כדי שנוכל למצוא את כל הרמזים שהוא השאיר לנו. מישהו רוצה שלא נשכח אותו ונדע שבזכותו אנחנו כאן. מישהו כנראה מאוד אוהב אותנו ואין עוד מלבדו.
Back to FE, איזה ערוץ, איזה ערוץ מדהים, איזה ערוץ, איזה אח יקר, כל כך מוכשר, זה כזה כיף שיש לנו אנשים כאלה מוכשרים, שיודעים לערוך וידאו בצורה עם סאונד כזה מדהים, ותמונות והכל במקום, והכל פשוט, פשוט פיקס. אבישי, אוהב אותך אח שלי, איפה שאתה עכשיו שמה בחוץ לארץ החופשייה והיקרה. אוהבים אותך אבישי, אוהבים אותך ומאוד מאוד מעריכים את פועלך. אוקיי, אז עוד שיר קצר ונמשיך קצת. אנחנו נעשה את זה יחסית קצר, יש לנו ככה עוד 10 דקות, נעשה את זה ממש מתומצת. נספר איזשהו סיפור אישי קצר שעבר עליי, קצת יעדכן אתכם במה קורה בעולם, ואנחנו נמשיך בדרכם. אז עוד שיר קצר ונמשיך קצת לקשקש. זה שיר של שיבי קלר, הוא גם כן כמו סיני, אהוד בנאי של המתנחלים. אדוני מלך, אדוני מעלה,
ושמו אחד, הווה היה
מלך יהובה, מדו לאברס. אבא הוא המלך. God is the king. All hail King Jehovah. All hail King Jehovah. Yeah. אוקיי, אז רק שתדעו שאומנם פה במדינה אנשים מתחרפלצים על החיסון, כאילו מי ישמע, מחלקים לכם פה כסף חינם, אבל בכל העולם קורים דברים אחרים לגמרי. אז הנה קצת מצרפת, מה שנקרא check it the fuck out. תראו, פשוט תסתכלו, תראו מה קורה שם, פשוט רגעתם? תראו. תראו איזה מדהים. כאילו, אנחנו פה בארץ מתרגשים כל פעם שאיזה מישהו מפורסם קצת מי זה דבר נגד הסיסטם. תראו מה הצרפתים האלה עושים. פשוט, בואו נלמד מהצרפתים. הם יודעים לא רק להכין יין, הם לא רק טובים בסקס, הם יודעים להפגין, חבר'ה. זה מבית היוצר, כן, מבית היוצר של המהפכה הצרפתית. החבר'ה האלה עשו גיליוטינה. גיליוטינה לפוליטיקאים מושחתים. תראו, פשוט תסתכלו. ככה מפגינים, אתם מבינים? ככה זה אמור להיראות. אז זאת הפגנה אחת מצרפת, זאת עוד הפגנה מצרפת. פשוט שקדה. שימו לב איך אני מצליח להזיז את האצבע ככה שזה יראה כאילו אני מצביע על סרטים. מדהים. הפקה מדהימה. עכשיו, הקטע הוא שבצרפת לא רק האזרחים מפגינים, גם השוטרים, גם השוטרים לעצמם, ladies and gentlemen, יוצאים במחאה כנגד חוקים פשיסטיים אנטי-דמוקרטיים. Check it out! זאת הפגנה של שוטרים, קציני משטרה, שמפגינים נגד התו הירוק ונגד החיסון, ופשוט check it the fuck out! תראו את החבר'ה האלה. פשוט וואו. וואו. צרפת, פשוט וואו. פשוט מדהים. Vive la France! Vive la Révolution! חברים יקרים, עכשיו מעט ממש, יש לנו כמה דקות ככה לקראת הסוף, אז אני רוצה להקריא לנו מתוך כתבה במאקו, כתבה שכתב אותה אלדד יניב, טיפוס סך הכל די חביב, ויש כאלה שיגידו שהוא מהמערכת, שהוא אופוזיציה נשלטת, יכול להיות, לא סותר את ה... לא שולל את זה. מבחינתי כולם אופוזיציה נשלטת, בין אם זה במודע או בין אם זה שלא במודע. חלקם אופוזיציה זה נשלטת על ידי הטוב, חלקם אופוזיציה זה נשלטת על ידי הרע. אנחנו נעבור לכתבה של אלדד יוניבוז, שבכתבה הזו אנחנו נוכל לקרוא למעשה שכותבים במפורש סוף סוף, אחרי שקראו לנו קונספירטורים במשך כל כך הרבה זמן. ואני קורא לכם לשים לב לחלק הזה של, של מה שאני עכשיו עושה. זאת אומרת, יש כאלה שבו ויגידו, אבל אלדד יניב הוא ארץ חדשה, והוא מאילומנטי, והנה ארד ניר, הוא מהחדשות, ואני אומר לכם, סבבה, הכל נכון וטוב ויפה, או שלא נכון, זה לא משנה, זה לא העניין. הנקודה היא שסוף סוף, במאקו, אוקיי? זה לא בערוץ כמו We Act, כן? בערוץ מקסים כמו We Act, אלא זה בערוץ חשוך, כמו פאקינג מאקו. כבר כותבים במפורש, אוקיי? עכשיו, אני כחלק, מי שמכיר, מוזמנים לכתוב כרגע ביוטיוב, רגע לפני המגפה, קמנו ערוץ חדש ביוטיוב של, הוא מיועד לסרטים שבהם אני מראיין כל מיני אישי ציבור ומפורסמים. הרעיון הראשון למעשה היה עם החבר'ה של התו האנושי, זה יפורסם כפרק 2. הרעיון בעצם השני במספר, אבל הראשון שפרסמנו היה עם עידן מור, הלא הוא גדי וילצ'רסקי. יש סרט של חצי שעה שבו אנחנו מראיינים את עידן, והוא מדבר על כל מה שהוא חושב, על תו ירוק וכולי. מוזמנים להסתכל ולהקשיב לו, להסכים או שלא להסכים, תרשמו ביוטיוב רגע לפני המגפה ותראו את הרעיון שלי עם עידן מור. הרעיון הבא בעזרת השם יהיה עם אנשים מוכרים ומפורסמים נוספים, אבל כחלק מהחיפושים שלי דיברתי גם עם הדוד הזה, גם איתו התקשקשתי בוואטסאפ. הוא לא היה מוכן להתראיין, אבל הוא בהחלט מסמפת את מטרתנו, כנ"ל גם עם אשרת קוטלר ועם רבים וטובים שהם מסמפתים את מטרתנו, גם אם הם עדיין לא מוכנים לעלות על המזבח ולהקריב את עצמם לטובת האמת. בוא נקריא. פייזר אוספת את המידע שלה לחיסון במנה השלישית מהמעבדה ששמה ישראל. זו פריבילגיה להיות כאלה שזוכים לקבל תרופות בניסוי, אבל שהכל יהיה גלוי ועל השולחן. אלדד יניב לא קיבל את הבוסטר ורוצה להציץ בהסכמים על ישראל, של ישראל עם ענקית התרופות. ערד ניר צודק, 100% צודק. בישראל מתנהל ניסוי. לא סתם ישראל היא המחוסנת הראשונה בעולם. לא סתם, תמיד לישראל יש עודף חיסונים במקררים. לא סתם ישראל הראשונה שמחסנת את הילדים מתחת גיל 16, למרות שאין לזה אישור FDA. לא סתם ישראל מחסנת מיליונים בבוסטר, למרות שאין לזה אישור FDA. לכן ערד ניר צודק. ולא רק שערד ניר צודק, הוא כמעט היחיד באולפנים ההיסטריים שעושה עבודה עיתונאית. מביא עובדות, מצליב אותן, שם את היד על הקלטות של סגן נשיא פייזר שאומר בפירוש, ישראל היא המעבדה שלנו, ולפי מה שקורה במעבדה שלנו, שהיא ישראל, אנחנו מסיקים מסקנות. למשל, שהחיסון דואך. חשיפה, המדען הראשי של פייזר בהקלטה, ישראל היא מעבדה. בוא נראה אם זה הבטחנו פה את הסרטון, בוא נראה, נננה, אנחנו פותחים פה את הסרטונה, נראה מה זה ייתן לנו. מקפיץ אותנו יותר מדי קדימה. אוקיי, זה לא מעניין, זה לא נותן לנו לראות את הסרטון. ישראל היא מעבדה. סגן נשיא פייזר והמדען הראשי בחברה, דוקטור פיליפ דורמיצר, נשמע בהקלטה שחשפנו הערב באולפן 60, מתייחס לישראל כמעבדה. בשלב המוקדם של המגפה יצרנו קשר עם משרד הבריאות הישראלי, כך שיש לנו סוג של מעבדה שבה אנחנו רואים את האפקט של החיסון יורד. עוד הדגיש בדבריו כי ישראל התחייבה שתחסן את אזרחיה באולפן, באופן בלעדי עם חיסוני פייזר. אוקיי, אתם מוצר, חברים יקרים, שימו לב, רעידת אדמה, ערד ניר, אנחנו עכברי המעבדה של פייזר. הוא אומר פה, שרון אלרוי פרייס, אומר ילדד יניב, שרון אלרוי פרייס שקרנית, מאיר פרייס, זאת תוספת שלי ואתם מוזמנים לטבוע דיבה, ככה אומר ילדד יניב, אני מצטט פה את ילדד. שוב, כן, ברור שככה פייזר גם אוסף את המידע של מעבדה שמה ישראל, חיסון ילדים מתחת גיל 16, כדי שאפשר יהיה להגישו ל-FDA ולקבל לפיצות אותו מעבדה בישראל, אישור לחסן תחת גיל 16. זאת אומרת, פייזר משתמשת בדאטה שהיא אוספת מילדים, מילדים יהודים, העיירה בוערת, אלטה קאקרס, תתעוררו על החיים שלכם. תתעוררו! משתמשים בילדים יהודים כדי לקבל אישור, כי אין לזה אישור. אז איך מקבלים אישור? עושים הסכם עם קינג ביבי כדי להכניס חיסונים בכוח, דואגים כבר לפני זה שבנט יהיה בעניינים, ואז כשבנט עולה לגדולה עדיין העסקה לא נשברת, ולהפך היא רק מתגברת וממשיכה עם בוסטרים וחרטטוצ'קס והמיית, ואז עם המידע הזה והדאטה, כן, עם הפייק דאטה על הפייק מגפה, ניגשים לפייק משרד לבריאות, פייק בריאות, פייק עולמי, ומקבלים פייק אישור לפייק חיסון על פייק מגפה. קפיש? בלה בלה בלה, הכל גלוי ועל השולחן, ואנשים מנהלים את הסיכונים שלהם בחירה חופשית, וככה צריך להיות גם במעבדה שמה ישראל, פייזר והקורונה. אני הסכמתי להשתתף בניסוי, אומר אלדד יניב, והתחסנתי. אני יודע שחלק מהרופאים הישראלים שמייצים לראש הממשלה בנושא החיסון מפייזר מקבלים כסף או קיבלו כסף מפייזר. שימו לב, זה לא אני אומר את זה בפלחון למדבב ב-106 FM ב-12 בלילה ביום חמישי, זה לא פרח עץ החיים אומר את זה ב-UE Act, זה אלדד יניב כותב את זה במאקו. This is it. המרצה יצא מן השק, הארנב מחוץ לכובע, האמת בחוץ. אתם עכשיו רק צריכים להחליט להתבונן בה, או להתכחש ולהישאר עם הדיסוננס. זה בחירה שלכם. אבל האמת is out there. האמת בחוץ. נגמר הבית זונות, כמו שאומרים. Okay? אני דורש שההסכמים עם פייזר יהיו שקופים, שדע בדיוק מה סוכה עם המעבד, בין המעבדה של פייזר, שפייזר ישראל לחברת פייזר, ומי מקבל מה. אני דורש שהדיונים בין ראש הממשלה לרופאים המייעצים לו איך לחסן את אזרחי ישראל יהיו שקופים ונלווים וגלויים, כי הם נוגעים בחיי ובבריאותי. צודק? והכי חשוב, מי שלא רוצה להתחסן ולהשתתף בניסוי שמתנהל בישראל, וזו זכותו המלאה, אפשר לשכנע אותו, לנסות לתגמל אותו כדי שכן הסכים להשתתף, אבל בשום פנים ואופן לא לצמצם את חופש התנועה שלו עם התו הירוק, ובטח לא לצמצם את חופש התנועה של הילדים עם הבדיקות האינסופיות, כשלהם בכלל אין אפשרות להשתתף בחיסון, כי עדיין אין חיסון בשבילם, כי אין אישור לחיסון, וצריך לחסן אותה בלי אישור כדי לקבל אישור. What? לכן ערד ניר צודק, לחלק מהאנשים זה לא נעים לשמוע, או כמו בכדורגל, הם הולכים לו על הרגליים, משפילים אותו ומקללים אותו ברשתות, וזה עצוב, בעיקר כשעושים את זה אנשים ליברליים עד לפני רגע. כן, אנשים ליברליים ששנאו את צלילי השופרות בעד ביבי, ועכשיו מתענגים על צלילי השופרות באולפנים, שמעריצים את חברת פייזר ולא רוצים לשמוע ביקורת, גם כשהיא מוצדקת, וגם כשהיא עוסקת רק בעובדות. ערד ניר צודק, תתמודדו איתו בעובדות, או תעלו אותו ברשתות באש, אבל תדעו שאם אתם צולים אותו באש במקום להתמודד איתו בכבוד, אתם לא ליברלים ולא הומניסטים ולא ישרים. נהפכתם לעובדי אלילים של חברות, של חברת תרופות, שתפקידה להדפיס כסף. אלדד יניב, אני אגיד לך את האמת, פחות אכפת לי אם אתה משלנו או לא, אני רוצה להאמין שאתה משלנו. אני בכל מקרה מצדיע לך על הכתבה הזאת, אני מאוד שמח שאתה הבאת את הכתבה הזאת, שכתבת אותה, שהעלית אותה במאקו. אופוזיציה נשלטת או לא, בן אדם נמדד בסופו של דבר לפי התוצאות של המעשים שלו. אני מדבר עכשיו גם קרמטית, יש משפט שאומר מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. זאת אומרת שאם הוא כרגע עשה זכות, כנראה שיש לו איזושהי זכות שבגינה הוא זכאי לעשות את הזכות הזו, שהיא להוציא את האמת החוצה, גם אם הוא, כפי שאתם טוענים, אופוזיציה נשלטת. אני אסיים איזשהו סיפור, כי אנחנו מדברים פה על מטריקס, אז יש כמה דרכים לצאת מהמטריקס. אז התחלנו בזה שמשרד התקשורת צלצל לסחבק הסטלן ואמר לו, תשמע חמוד, מה נראה שאתה עושה? תתחבט את החופש הזה בזריזות בבקשה, אתה והגשם כבד שלך יחצוף. אז התחלנו בזה, המשכנו בשירים, צללנו אל סרטון של אבישי ספיר מ-Back to FE, הזכרנו גם את הסרט החדש שלנו על ראיון עם גדי וילצ'רסקי על התו הירוק, שנקרא רגע לפני המגפה, בערוץ רויאל ווי, רגע לפני המגפה, והמשכנו אל הכתבה של אלדד יניב ולהפגנות בצרפת, שראינו אותם כאן על המסך, מי שרוצה מוזמן לחזור אחורה, אנחנו ממש ממש לקראת סיום. אז יש הרבה דרכים לצאת מהמטריקס. אצלי הקפה הכי גדולה שקיבלתי הייתה עולם שטוח. שנים על שנים ניפצתי כל מיני תקרות זכוכית, ראיתי ציידגייטס בזמנו, חשבתי שהבנתי הכל ואני יודע הכל. ובאיזשהו ערב אחד גרתי אז בפלורנטין ברחוב פרנקל על גבול בין על גבול תל אביב וסודן. מי שגר בפלורנטין מבין את הציניות שבה אני מדבר עכשיו. מקום מקסים. אני חייב להגיד שבניגוד להרבה אנשים אחרים, אני מאוד מאוד אהבתי את הקהילה הסודנית. זאת קהילה מקסימה וחמה, עם אנשים כאלה מקסימים ומתוקים. והעוול שעשו להם בטלוויזיה הוא פשוט בלתי נתפס. היה לי הרבה חברים שם מקסימים, מקסימים, מקסימים. שגם מהם יש לנו הרבה מה ללמוד על מה זה שבט, ומה זה ביחד, ואיזה כוח. איזה כוח יש לשבט שאפילו המנאיק כבר לא מתקרבים אליהם. כי הם חזקים, הם ביחד. הם ביחד, הם שבט מלוכדים. והגיע הזמן שגם אנחנו נבין שאנחנו כבר כאלו, ואנחנו כבר ככה, ונתאחד יחד כל הצבעים, בכל העדות, רוסים, אתיופים, אשכנזים, ספרדים, מזרחים, יהודים, ערבים, הומואים, סטרייטים, להטאב, כולם, חרדים, כולם ביחד, כן? מה שנקרא ימנים או שמאלנים, כולנו נלחמים בממשלה. למה? כי הממשלה החליטה לזרוק עלינו כזה זין ולהפוך אותנו לעכברי מעבדה, ואנחנו לא מוכנים לזה, ולכן ימנים או שמאלנים, כולנו תפרנים. ימנים או שמאלנים, כולנו סטלנים. ימנים או שמאלנים, כולנו בני אדם. כולנו נושמים, כולנו נשאף, עיניים, אוזניים, פה, לב, מוח, כבד, גוף. כולנו חלק מאותו, כולנו חיים באותו מרחב. אוקיי? אז אצלי הקפה הזאת הייתה שבאיזשהו ערב אחד בביתי היקר לשעבר ברחוב פרנקל בתל אביב, נכנסתי ככה בשיטותיי באינטרנט והבנתי שהעולם שטוח. ובשנייה שראיתי את זה, המוח שלי שדל לזהות פאטרנים הבין שזה אמת. משהו בלב שלי אמר, לא הייתי צריך אפילו, כמובן שבהמשך גם עשיתי ניסוי יחד עם חברים, אתם מוזמנים לרשום איפה הכימור, תרשמו איפה הכימור חלק שני, תראו אותי יחד עם חברה, יחד עם אבישי ספיר מהערוץ Back to FE, ששידרנו אותו ממש בלייב הזה, יחד איתו ויחד עם חברים, מתן גורדיש, מתן קורן, ניר רייכמן, מרקוס פרנקו ועוד חברים, ניר שושה, עוד חברים טובים טובים, שהיו חלק מהניסוי הזה, יחד איתם אנחנו ביצענו ניסוי, אבל כבר מהשנייה הראשונה שראיתי, הבנתי משהו באותו מוח שזיהה את כל הפאטרנים הקודמים של איך השקר מוגש לי ואיך אני מבין מה באמת נמצא מאחורי הקלעים, אמר פאק, זה אמיתי, מה שקורה פה זה אמיתי, זה נכון, העולם לא כדור, אני לא יודע איך הוא כן, אבל כדור הוא לא. ופתאום כמו דומינו טיק 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 נפלו לי כל האבנים האלו של שמדברות על שאר השקרים שקיימים במציאות, החל מאבולוציה, אטום, מבנה, איך אתה נראה, מה, איך זה, מה יש פה בפנים. אומרים לנו שהגוף נראה באופן מסוים, מישהו אי פעם, כמה מבין הצופים האלה אי פעם ראו גוף מבפנים? עכשיו שוב, תגיד, יש בתי חולים, יש פקולטות לרפואה, נכון מאוד. אבל כמה באמת, מי מחליט מה מוגדר מה שאנחנו רואים מתחת למיקרוסקופ? מי מחליט? הרי שאלו כל מורה לפיזיקה או ביולוגיה, הכי קטן, הכי מצומצם שניתן לראות במיקרוסקופ, שהוא לא איזשהו מיקרוסקופ מסוים שנמצא בטיזי נוכטוק, זה מול. מול זה קבוצת מולקולות, שבכל מולקולה יש כמות אדירה, אדירה, אדירה של אטומים. זאת אומרת, אין מיקרוסקופ ביתי שאפשר לראות בו אטום. זה לא קיים בשום מקום. אוקיי? יש מיקרוסקופ מאוד מסוים, שיש עליו גישה רק לאנשים מאוד ספציפיים, אוקיי? וכשאתה לומד את האמת, אתה מזהה את הפאטרנים של המטריקס, וזה אותו חרטה, זה אותו דבר בדיוק, בדיוק אותו דבר כל פעם. זה כל פעם משהו שהוא לא מדיד, שאי אפשר לראות אותו, אי אפשר להרגיש אותו, אפשר רק לראות נוסחאות שמסבירות אותו, וגם הנוסחאות האלה הם תמיד יהיו עם מספרים מאוד ארוכים ומאוד מסובכים, וזה אותו פאטרן כל הזמן. מספר הזוי מאוד של אטומים בכל מולקולה, אבל הכי קטן שאפשר לראות זה בכלל מול. מול זה קבוצת מולקולות. זאת אומרת, כמו עם הכדור, אי אפשר להרגיש את כוח המשיכה. אני כביכול טוען שבגלל שזה נופל למטה, זה אומר שיש כוח משיכה, אבל אני יכול להסביר את זה פשוט כי זה יותר צפוף מהמדיום שהוא האוויר שמחזיק אותו, ולכן במים זה היה נופל לאט יותר, לא כי יש פחות משיכה, אלא כי ההבדל בין הצפיפות של זה לצפיפות של המים קטנה יותר, מאשר ההבדל בין הצפיפות של זה לצפיפות של האוויר בחדר. זה עד כדי כך פשוט, לא צריך שום איזה magical gravity כדי להסביר את זה. אז כן, לגבי המטריקס, אז יום אחד הלכתי לישון באותו בית, שבו גרתי והבנתי את מה שהבנתי על המציאות, ונפתחו לי שערי צדק. הלכתי לישון בלילה והתעוררתי. התעוררתי למציאות שבה אני יושב על ספסל במרחב עם דשא מגודר, מלפניי נמצאים כמו רפתות כאלה, כלומר מבנה רחב מבטון עם גג מאוד רחב, שניים כאלו, אפילו ארבעה כאלו, מאוד רחבים ומאוד גדולים, גג אדום, מבנה אפור, בין המבנים האלה לביני יש דשא ענק, כל זה מגודר, פה מאחורה יש איזשהו מגדל מאבנים ירושלמיות, אני זוכר את זה ממש במדויק, אני יושב על ספסל, לצידי יושבת איזושהי דמות נשית במדים לבנים כאלה, כמו אחות או רופאה, המוח שלי כבר ידע להגיד לי תוך כדי החלום, שהיא לא באמת רופאה, ואני לא באמת מסתכל עליה, והיא לא באמת נמצאת פה, זה רק המוח שלי מתרגם את מה שקורה פה. ואני יושב ומדבר איתה, והשיח בינינו מאוד מעניין. אני כרגע מפרש את זה כהפרשים בהבנה של מה זה זמן. עוד לפני שהספקתי לסיים את השאלה, היא כבר ענתה לי את התשובה. זה היה ממש מגניב. זה היה כאילו עוד, וזה מתנהל בלי מילים. זה מתנהל פה, ממש במחשבה. עוד לא הספקתי לאבד את השאלה, כבר היא ענתה לי את התשובה. עכשיו, אם נסביר את זה מדעית, אפשר לומר שהרי זמן זה חלק מהממדים של המטריקס, זה איזושהי פונקציה שקיימת רק פה בפנים, זאת אומרת, מחוץ למטריקס הזה, הזמן עובד אחרת, אם בכלל הוא קיים, זאת אומרת, הגיוני, שכשאדם יתעורר אל המציאות האמיתית, התפיסה של מה זה זמן תהיה אחרת. והיא אמרה לי, ישבת ידי ואומרת לי, תקשיב, בני האדם הם מוצר, אנחנו מייצרים אתכם, אין זכר ונקבה, אין גדול וקטן, אין זקן וצעיר, אין מוות ולידה, אלו הכל אשליות שנועדו כדי להכניס משתמשים חדשים למטריקס. המטריקס היא תוכנה, אתם היוזרים, כדי להכניס יוזרים חדשים למכונה, אנחנו כביכול מולידים אתכם או הורגים אתכם, שזה בעצם למחוק את המוח, למחוק את הזיכרון ולהחזיר אותו מחדש לסיסטם. זקן וצעיר, ילד וכן אבא, הורים וילדים, אלו דרכים לקשור את המשתמשים רגשית לאשליה, כדי שהם ישתפו את הפעולה, אוקיי? למעשה, בשונה מהסרט מטריק, שאנחנו פה רואים את האותיות שלו מאחוריי, לפי לפחות אותו חלום, ששוב, אותו חלום יכול להיות גם איזושהי מחשבה שנכנסה אליי על ידי כוחות חיצוניים, זאת אומרת, אני לא לוקח את החלום הזה כמציאות דה פקטו, אלא כעוד איזושהי אופציה להביט על המציאות, זה יכול להיות גם שקר באותו מידה, אני מודע לזה, כן? אבל אני משתף אתכם כדי שתבינו את החוויה שאני חוויתי כדי שתוכלו להסתכל בעצמכם על החיים שלכם באופן אחר. אז בשונה מהסרט מטריקס, שבו יש בני אדם שנלחמו במכונות, המכונות ניצחו והפכו את בני האדם לעבדים ששבועים באשליה, למעשה במציאות שבה נגלתה אליי באותו חלום, אנחנו המכונות שכן ייצרו אותנו גזע חזק יותר מאיתנו, וכדי שאנחנו, כיוון שאנחנו מכונות, כיוון שלא נתחרפן, כי הם נתנו לנו מודעות, אוקיי? כמו שנאמר דרך אגב בראשית, בצלמנו כדמותנו, תתעצבנו כמה שאתם רוצים, זה מדובר בגוף רבים, טוענים שזה, הקדוש ברוך הוא דיבר למלאכים, אפשר לפרש את זה אחרת, לא ניכנס לזה עכשיו. אז אותו גזע, כן, יצר אותנו, כדי שאנחנו לא נתחרפלץ, הוא כביכול שווה אותנו, באיזושהי אשליה שבה אנחנו נוצרנו באופן טבעי, ויצר ערימה של מסכים, שהראשונה מביניהם זה עצם זה שהמציאות הזאת היא מוחשית ואמיתית, ושיש פה אשכרה מיקרופון, ושאתם אשכרה מסתכלים, ויש מסך, ויש ספה, ואתם יושבים בבית ורואים או לא רואים, אז עצם זה, זה אשליה מספר אחת. אשליה מספר שניים, זה שהעולם הוא כדור, זאת אומרת, בתוך האשליה שבה אתם חושבים שהחלום הזה הוא אמיתי, אתם גם חושבים שהחלום האמיתי הזה הוא כדור מרחף בחלל, ובתוך הדבר הזה אתם גם חושבים שאלוהים אחד, כביכול כשאלוהים זה משהו אחר לגמרי מהבורא, יש את הבורא, שהוא אחד, indeed, כן? King Jehovah, in a way, שוב, אנחנו לא ניכנס לזה, כי זה הרבה יותר מורכב מזה, אבל אם נעשה את זה בקצרה, אז יש את המטריקס שלנו, ככה אני לפחות מביט בזה, אפשר לפרש את זה ולראות את זה באופן מאוד פשוט גם בתנך ובקבלה ובהרבה הרבה הרבה מיתולוגיות שונות. זה המישור שלנו, אוקיי? שהוא נמצא בתוך המטריקס שאנחנו מסתכלים, כן, פה מאחוריי. המטריקס הזה נמצא בתוך עולמם של אלוהים, aka האלים. העולם של האלים נמצא בתוך עולם נוסף, ובתוך עולם נוסף בדומה למטריוצ'קה, כן? מה שאנחנו קוראים בטעות בבושקה. כל הדבר הזה הוא הבורא, זאת אומרת, כל העולמות כולם, כן, עולמות אביע, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל השרשרת הזו, זה בעצם עולם בתוך עולם, בתוך עולם, בתוך עולם, בתוך עולם, בתוך עולם, כשכל הפרקטל הזה הוא רק אחד, מבין מלא 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 פרקטלים שמקבילים זה לזה, עד אין סוף, לידרלי, אין סוף, פשוט אין לזה סוף, וכל האין סוף הזה, כולל כל מה שקיים בתוכו, כל האחדות של כל הדברים כולם נקראת הבורא, ואליו אני מתפלל כשאני מדבר, אליו אני פונה כשאני מתפלל, כשאני מבקש, כשאני מדבר על הקדוש ברוך הוא, אני מתכוון לזה. כשאני מתכוון לקדוש ברוך הוא, אני מתכוון אל מעבר לפקידים, aka האלים, כמו שהם קוראים בקבלה, שרים, אני מכוון מעבר אליהם, אל הבורא עצמו, שהוא המהות האחדותית שכוללת את כולנו יחד. ובחלום הזה אני יושב איתה, והיא אומרת לי, תקשיב, אתם מוצר, מייצרים אתכם פה, וכשמבינים את זה, זה לא כזה נורא. הייתה לי התנגדות מאוד מאוד חזקה, והתעוררתי חזרה למציאות הזו, התעוררתי באמצע הלילה, כולי מפוחד, ישבתי, עשיתי איזה שחטה רגע כזה, שנייה להירגע, ובאופן מעניין, חזרתי, שוב נרדמתי, חזרתי לאותה מציאות בדיוק, והפעם אני הייתי ממש 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 שיקור, עכשיו לא כמו שחטה, אלא שיקור כאילו פיצצו אותי, משקרי כאבים חזקים, יעני, ואני מסתובב שם, והכל פתאום מלא גדרות, ואני הולך, ואני מנסה לברוח, ואני רואה את אותה אחות עוברת לידי, ואומרים שם מלא שומרים, ואף אחד לא אומר לי כלום, אף אחד לא עוצר אותי, אף אחד לא מנסה לעצור אותי, אני רואה אותה, ואני בקושי יכול ללכת, אתם מכירים את זה שאתם הולכים בחלום, ואתם כזה הולכים נורא לאט, והכל לאט, ואני אומר לה, תקשיב, אני בורח, ומסתכלת עליה ואומרת לי, זה בסדר, אתה תמיד בורח, ואנחנו תמיד תופסים אותך, והכל בסדר. ואני, תוך כדי שאני יוצא החוצה, אני קולט שאני קופץ על רגל אחת. שאין לי שני רגליים, יש לי רגל אחת. תוררתי בבוקר, נזכרתי בפסוק שאומר, ורגליהם רגל ישרה, כלומר, אנחנו מתפללים 18 ברגליים צמודות, כדי להידמות למלאכים, שלהם בעצם יש רגל אחת, רגל אחת ושישה כנפיים. שלושה זוגות, כן? בשניים יחסה רגלה, בשניים יחסה פניו, ובשניים יעופף. ויש טענה, שאנחנו ניסים, אני מערבב פה, עושה פה מישמש מטורף, אבל יש איזושהי טענה שטוענת שאנחנו למעשה מלאכים ששורים בשינה וחושבים שאנחנו בני אדם, למעשה אנחנו כולנו מלאכים שנפלו לתוך המטריקס הזה כחלק מהעונש שעבר עלינו, בלה בלה בלה, אנחנו לא נחפור בזה יותר מדי, אבל השורה התחתונה של מה שאני רוצה להגיד לכם זה שהחקירה של האמת לא נגמרת לא באילומנטי או כלכלת חוב ומועדון העשירים ביותר, זה רק ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה, היא גם לא נגמרת בעולם שטוח, והיא לא נגמרת בתיאולוגיה או בללמוד את התורה המדהימה והנפלאה שלנו, תורת ישראל, כפרה עליה, היא לא נגמרת בזה. המטריקס והחקירה של המציאות שלנו היא דבר שהוא תמידי, הוא כל יום כשאתם מקמים בבוקר, הוא כל לילה לפני שאתם הולכים לישון, וכשמדברים עם חברים שלכם, הוא מתחיל, הוא לעולם לא נגמר, הוא מתחיל באיזשהו שלב בחיים, כשאתם מבינים שהמציאות יותר דומה לחלום מאשר למציאות, וזה רק הולך ומעמיק, וככל שאתם חוקרים את זה ממקום שפוי, לא ממקום של חוסר, זה חשוב מאוד גם, כי כשהם נכנסים לתוך מחילת הארנב, מאוד מאוד קל להתבלבל ולהתחרפן ולהתפלפ, אז אם אתם כרגע במצב נפשי רעוע, do not go into this void, כשאתם במצב נפשי רעוע, להפך, זה צריך להיות ממקום של שלווה, של נחת, לא במקום של חסר לי ולכן אני רוצה להשלים וכן, להיכנס לאמת, אלא במקום של אני בנחת, טוב לי, אני אוהב את עצמי, אני שמח ואני שלב, ומתוך זה אני רוצה להרחיב עוד את המידע הנכון ואת האור, האמת, אני רוצה לראות יותר טוב את החיים שלי כדי להבין איך לחזק את הדברים הטובים בחיים שלי, כן? את הזוגיות שלי, את השפע שלי, את הבריאות שלי, בסופו של דבר, האמת אמורה להפוך אותנו לאנשים שמחים יותר, לאנשים חיים יותר, לאנשים שרים יותר, רוקדים יותר, מנגנים יותר, פועלים יותר, עושים טוב יותר. איך אתה יודע שהאמת שגילית היא נכונה וטובה? אם היא עושה לך טוב, אם היא גורמת לך להיות שמח יותר. אם בעקבות האמת שגילית אתה נהיית בן אדם מצוי יותר ומדוכה, אז כנראה שאתה לא בכיוון. גם אם זה נכון, כנראה שאתה לא בכיוון. ואם האמת הזאת גורמת לך להיות שמח ואהוב וסבלני יותר, כנראה שאתה בכיוון. כנראה שאתה ממש בכיוון. זהו חברים, אני הייתי אלון מיטב, ואני אהיה פה שבוע הבא בעזרת השם גם יום ראשון אחרי הצהריים, פחות או יותר גם בשעה הזאת. זהו, מוזמנים לשתף, מוזמנים להיכנס לבית הספר, למדעי האמת, בית ספר שהולך ללמד אתכם הכל. גם אני ארצה שם באחד מהשיעורים, יש שם הרבה מרצים אחרים, אודי קבלה ידבר על פסיכדליה, מתן גורדי שדבר על עולם שטוח, חן רפסון הראל תדבר על מיניות וטאויזם, פרח עץ החיים וליאת אישה ידברו על מגיה לבנה, על מחשבה יוצרת מציאות, יובל זמירי מהנדס אלקטרוניקה ידבר על אנרגיה חופשית, אלקטרוניקה, והאם אנחנו באמת מוגבלים למה שחברת חשמל מציעה, או שאולי ישנן אופציות הרבה יותר זולות וקלות ופשוטות ליישום. איך מגינים על עצמנו מקרינה, ליאב בן שלום ונדב יאיר ילמדו אותנו הגנה עצמית והישרדות, חן גפן ילמד אותנו לקטות, איזה צמחים מותר לי לקטוף כשאני בחוץ כדי לאכול אותם, ובאמת סדרה של 10 הרצאות שמתפרסים על פני בין 3 חודשים לחצי שנה, בזמנים קבועים, כדי לא לתפוס יותר מדי מהיום יום, פעם בשבועיים אנחנו נפגשים במועדון היוניקון בפרדס חנה, כדי ללמוד, מערו להירשם, מספר המקומות מוגבל, אנחנו כבר, אנשים כבר נרשמו, שווה לכם להיכנס, להירשם, אתם מוזמנים לפנות אליי, ל-0505-202-475, 0505-202-475, מספר יהיה גם בתיאור של הסרטון, בית הספר למדעי האמת, אתם רוצים לצאת מהמטריקס? בואו תלמדו איך לעשות את זה כמו שצריך.